חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, פיגוע בצומת גוש עציון. שני אנשי ביטחון נפצעו מירי, אחד מהם קשה. במסגרת האירוע הזה, הפיגוע הזה, רוב הפרטים עדיין אסורים לפרסום. בתוך כך הותר לפרסום שמו של נוחם נוסף שנפל בקרבות שהתרחשו בבית החולים שיפה בעזה, שם ממשיך צהל להעמיק את פעילותו. בין היתר גם פעילות נוספת של צהל ביהודה ושומרון, שם נעצרו 9 מבוקשים באזור שכם, הושמדו מטענים ונמצאו גם מעבדות נפץ באזור. צהל ממשיך להיערך לקראת מלחמה אפשרית בלבנון. החטיבה החדשה הוקמה היום בצפון ותאפשר הגנה והתקפה במגוון תרחישים מול החיזבאללה, כך מסר היום דובר צהל. עוד בצפון, ירי לאזור הצפון, שני חיילים נפצעו באורח קל מן הירי הזה. צהל תקף 5 מרחבים לפחות בלבנון, שם בצד השני יש הרוגים ופצועים, לא ברור מספרם ומצבם. עוד עניינים שקשורים לימי הפורים, בהמשך נעסוק בהרחבה וגם נביא את הפרטים המלאים ככל שיותרו לפרסום בשעה הקרובה על הפיגוע בגוש עציון, כאן במהדורה המרכזית בקול חי. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, פותחים הערב את המהדורה עם קובי פינקלר, כמובן. שלום, ערב טוב קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אז הפיגוע בגוש עציון לא ברור, תחילה הרבה פרטים אסורים לפרסום, אחר כך התמונה יותר מתבהרת. מדובר בכלל בשני אנשי שבק שנפצעו כתוצאה ממחבל שירה עליהם אחרי שהוא ניהל איתם איזשהו שיתוף פעולה. מה קרה שם?
כן, בחלק, באשר לחלק השני של המשפט שלך אני לא יכול להתייחס. מה שאפשר לומר שאכן מדובר בשני אנשי שירות הביטחון הכללי שמגיעים במסגרת הפעילות המבצעית שלהם לאזור צומת גוש עציון, באזור שמורת עוז וגאון, ושם מחבל פשוט פותח עליהם באש. במהלך הירי שלו נפצעו שניים מהלוחמים הללו של שירות הביטחון הכללי. הם גם לוחמים, ישנם בשירות הביטחון הכללי גם יחידה של לוחמים. אחד מהם נפצע באורח קשה, השני קל עד בינוני, אבל יופי יאו של האירוע הזה שהם מצליחים להשיב באש, מחסלים את המחבל הזה, ולאחר מכן מקבלים טיפול רפואי מכוח רפואי שהגיע למקום הזה. תקרית באמת חריגה, היא לא רגילה בנוף של ארצנו. מדובר במחבל תושב ג'נין, למרות שזה קרוב מאוד לכפר אלפג'ר, שכפר רוצחים ידוע ומפורסם לצערנו בהרבה מאוד שנים. דווקא המחבל הזה מגיע מאזור ג'נין, אז כך שכל אחד ואחד יכול להבין את כל ההקשרים. להגיד לך בדיוק מה שקרה ומה מותר להגיד, אני לא יכול להוסיף מעבר לפרטים הללו, אבל בהחלט פיגוע לכל דבר ועניין.
זה הפרטים נכון לעכשיו. אנחנו נעבור מכאן לרצועת עזה, שם ממשיכים לפעול במרחב בית החולים שיפה ומקומות נוספים, כאשר אנחנו מבינים היום שעוד חלל צהל נפל שם בקרבות שהתחשו בלילה שלפני יומיים.
כן, אכן מדובר למעשה מי שמפקד את כל, על כל חבורת הפיקוד הקדמי של מפקד חטיבה 401, יהודי בן 51, ראה עד כמה אנשי המילואים הללו מסורים ועד כמה הם עושים פעילות חשובה. אכן, התקלות נוספת, אנחנו מדברים מהערב הזה כבר למעלה מ-200 או 250 עצורים למעשה בכל המרחב הזה, כאשר מחצית מהם מחבלים, הם נחקרים במקום, וגם כפי שאמרתי אתמול בערב, הפעילות הזאת תימשך כמה וכמה ימים, שכן כל אימת שמגיעים ונוגעים בעוד נקודה, מגלים עוד ועוד מחבלים, מגלים עוד ועוד גם מצבורי נשק, ואני מנסה היום לברר בצהל, איך מגיעים מצבורי נשק לתוך מקום שכבר היה בשליטת צהל? מילא המחבלים, אתה יכול לומר שהם הגיעו במסגרת משפחות, כביכול לבקר או להיות מאושפזים כאלה ואחרים. אז מסתבר שבתוך ההגעה שלהם לבית החולים, עם האמבולנסים או עם הרכבים שמגיעים אליהם איתם לתוך בית החולים, באסבר ובמסתור הם הצליחו גם להכניס כלי נשק לשם. העבודה תהיה קשה, לכן זה פעולות גם שתימשך עכשיו, ואני מניח שתימשך גם לאורך ימים רבים במקומות נוספים ברחבי רצועת עזה. ואם הזכרת את רצועת עזה, אז לא רק שם, בחלק הצפוני של רצועת עזה, גם במחנה נוסירת, שבו חוסל, לפי הדובר של לפחות של הבית הלבן, מרו ניסה מרמטכ"ל חמאס, אז אחר הצהריים כוח מצליח גם לחסל את מפקד משטרת נוסירת של החמאס, ובמקביל בצפון שני חיילים נפצעים לפני זמן קצר, כתוצאה מירי לעבר אזור מרחב מנרה, גם שם צהל ממשיך עכשיו ותוקף, אבל בהחלט עוד שני פצועים, סך הכל אנחנו מדברים עכשיו כבר על ארבעה פצועים, אחד משניים מהם בפיגוע, כמו שפתחנו ואמרנו, ועוד שניים בגבול ישראל לבנון.
טוב, במקביל יש עוד פעילות גם בצפון, ויש גם ביהודה ושומרון, ואלו הדיווחים השוטפים, ואנחנו עוד נעדכן בהמשך במידת הצורך. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, אביר, טוב.
עכשיו אנחנו עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, שלום, ערב טוב, השר.
שלום.
תחילה על סוגיית רפיח, שאלת המשך הלחימה, ראש הממשלה אומר דברים נחושים, ניכנס לרפיח, מצד שני, האמריקאים אומרים לא ייכנסו לרפיח. אתה כשר, חבר ממשלה, יודע לומר לאזרחים ששואלים לאן זה מתקדם מכאן?
חד וחלק תהיה כניסה קרקעי לרפיח, בשונה מהפעולות במרכז הרצועה ובצפון הרצועה, מכיוון שלאורך המבצע שנמשך כבר חודשים, בעצם התנגזה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה במרחב רפיח, אנחנו מדברים על 1.4 מיליון איש, יש צורך בפינוי. הצבא מאוד התקשה לפעול כרגע, כל זמן שהאוכלוסייה לא נעה למרחב מערבי יותר, מערבי וצפוני יותר, ולכן זה בעצם עיקר העיכוב. כמובן שהלחצים שמופעלים הם לחצים מאוד 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 כבדים. אגב, אני חושב שהלחצים האלה מאוד לא בריאים, מזיקים למערכה, מעריכים אותה, מקשים עלינו גם במסע ומתן למול החטופים. המדיניות שהחלה להסתמן בתקופה האחרונה, שהייתה שונה מהגיבוי המלא שקיבלנו בתמיכה, היא מדיניות מאוד בעייתית, אבל זה לא אומר שלא תהיה פעולה. חד וחלק תהיה פעולה קרקעית ברפיח, עד למיגור אחרון גדודי חמאס.
אוקיי, אז הדברים בהחלט ברורים, תהיה כניסה לרפיח למרות ההתנגדות שאנחנו שומעים בעיקר מהאמריקנים ובעקבותיהם משאר מדינות העולם, אולי בגלל השר שיקלי שאין באמת פתרון סופי או מתווה סופי לבעיית הפליטים שנמצאים בעזה, כלומר אין מי שישלוט אחר כך, אין תמונה ברורה, ולכן העולם אומר אוקיי, לאן הסיפור הזה הולך?
באשר לכל מה שקשור בפליטים, הסיפור של הפליטים הוא כדלקמן. קודם כל יש צביעות עולמית אדירה. הרי במלחמה באוקראינה מיליונים עזבו לכל המדינות שסובבות את אוקראינה, לפולין, להונגריה, למולדובה, ומשם למדינות נוספות. פה יש לנו גבול עם מדינה ערבית ענקית, שממנה אפשר להגיע למדינות ערביות נוספות, והעולם לא דורש, ואנחנו רואים שמצרים יודעת לתת הספקת מזון, אבל לא מוכנה לקלוט ולו עזתי אחד לשטחה, והעולם לא דורש את זה, ובעיניי זה גם כן דבר שהוא בתוך הצביעות הבינלאומית כלפי מדינת ישראל, הוא מאוד חמור. אז האוכלוסייה, למי שחושב שהאוכלוסייה תיעלם, היא ככל הנראה לא תיעלם. אני חושב שאנחנו צריכים לעמוד איתן על זה שאין חזרה בצפון הרצועה עד לסיום הטיפול שם בכל תשתיות המינור והתת קרקע, זה הדבר שאנחנו יכולים לעמוד עליו. במרכז הרצועה ובדרום הרצועה, נכון, לאחר המלחמה, לאפשר לכוחות שהם כוחות מתונים, שהם כוחות פוזיטיביים, כמו איחוד אמירויות, כמו סעודיה, לסייע שם בפעולות שיקום כאלה ואחרות.
טוב, עוד עניינים אחרים שקשורים כמובן לכל המערכה הזו, אלו ענייני המסע ומתן. היום חוזר ראש המוסד לישראל וממשיך לנהל שיחות עם כל מי שרק אפשר. אנחנו לא רואים באמת עסקה אמיתית, רצינית, מתקדמת. בצד השני, בסך הכל מה שאנחנו מגלים כעבור שלושה חודשי מסע ומתן, שהם רוצים לסחוב זמן, והם די מצליחים, ואנחנו משחקים לידיים שלהם, הולכים, חוזרים.
לא, אנחנו משחקים לידיים שלהם, מי שמשחק לידיים שלהם מעל הכל, כרגע אמרתי, זה שינוי המדיניות של הממשל האמריקאי, המסר שעובר לחמאס זה שישראל תתקשה לפעול ברפיח, המסר שעובר לחמאס זה ששעון החול פועל כנגד מדינת ישראל, ובעצם ככל שיש יותר לחץ בינלאומי, גם אם זה מגיע ממסרים שמגיעים ממשרד החוץ הבריטי, וגם אם זה מגיע מכיוון משרד החוץ האמריקאי, ככל שהלחצים הם יותר לכיוון ישראל ופחות לכיוון ארגוני הטרור וחמאס, אז בעצם זה מקרין גם על אותה עסקה, שבעצם יש פחות סיכויים לממש עסקה שהיא עסקה רלוונטית, שישראל יכולה לקבל אותה.
טוב, ענייני משרד התפוצות, אנחנו רואים את מה שקורה בכלל באנטישמיות בעולם בעקבות המלחמה הזו, וזה לא שרק כל העולם נגדנו ואנחנו מעטים מול רבים, אלא אנטישמיות מרימה ראש, זה לא רק מוסלמים בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו רואים באוניברסיטאות ברחבי העולם מקרים, עוד ועוד ועוד מקרים ככל שחולף הזמן, שבהם יש אמירות קשות, פשוט לפעמים כמעט מעשים אלימים, ואני שואל, האם יש לנו בכלל מה לעשות מול זה? האם אנחנו לא צריכים פשוט להבין שזאת המציאות, להתכנס בתוך עצמנו, לשמור על עצמנו, ולומר לכל היהודים בעולם, תעלו לארץ, אין לנו איך להגן עליכם.
לא, קודם כל קצרה, העירייה מפרטת מכלול הפעולות שנעשות, אני אגיד בקצה המזלג את הדברים שנעשים, שאנחנו א', נמצאים בתקשורת עם קהילות יהודיות, עם כל הארגונים בקהילות היהודיות שעוסקים בביטחון של הקהילות, עוסקים בציוד, בכל מה שקשור להיבטים הביטחוניים, כולל מה שקשור לניטור של רשתות, של טלגרם, של דארקנט, של כל דבר אחר. בכל תקרית שיש בודקים, מבררים, פעם אחרונה זה היה בשוויץ, באירוע דקירה חמור שראה בשבת כלפי יהודי בעל חזות חרדית. אז פונים לרשויות, מבררים מה ומי ומו, ואיפה הבן אדם קיבל את ההשראה, הוא קיבל את זה ממסגד, הוא קיבל את זה בבית ספר, הוא קיבל את זה ברשת חברתית, מה הניע אותו לפעולה. זה בצד הביטחוני. הדבר השני, יש הרבה הרבה מאוד ארגונים שעוסקים במה שנקרא ניימינג ושיימינג. קשה להיאבק באנטישמיות כרעיון, אבל אפשר להיאבק באנטישמים, במי שבאופן פעיל פועל כנגד יהודים. אגב, אנחנו מרבים להשתמש גם במושג של Jew hater, של שנאת יהודים, שהוא יותר מדויק לתופעות שעליהם אנחנו מדברים. זה יכול להיות מרצים שפועלים כנגד יהודים, אוניברסיטאות שמפלות ולא נוקטות בשום צעדים, ואז למול גורמים כאלה לחשוף אותם לעיני הציבור, ובעצם לקבוע תג מחיר ציבורי למי שפועל בצורה כזו למול יהודים. גם יש קשרים איתנים עם ממשלות שונות, עם תוכניות שונות שמופעלות בכל מיני מקומות. ביקרתי בהונגריה בשבוע שעבר, פגשתי שם שר חוץ, גם ראש ממשלה, מי שאחראי על היחסים שם עם האיחוד האירופי, ויש איתם גם כן שיתופי פעולה. צריך לומר ששם, בגלל מדיניות הגירה מאוד אחראית, כמעט ואין אנטישמיות.
ובא נשכח שגם המדינות שהן פרו-ישראל, קחת ארצות הברית ומה שקורה שם באוניברסיטאות, הסיפור של אנטישמיות שם לא יורד מסדר היום, עוד ועוד תקריות ומקרים. לא תמיד מדינה שהיא אוהדת ישראל, זה באמת משנה משהו בטיפול שלה באנטישמיות.
צריך לומר שבאופן כללי, גם בארצות הברית, התמיכה בישראל היא לא מבוטלת, ורוב הציבור תומך במדינת ישראל. יש לך כן בעיה גם באזורים שיש בהם מיעוטים, שלפעמים הם עוברים תהליכי הסתה, מכל מיני גורמים אסלאמיסטים של אחים מוסלמים שפועלים חזק מאוד גם בארצות הברית, דוגמה ארגון קר, ויש לך בעיה בקמפוסים, ששם התרבות של השמאל הרדיקלי, תרבות הווק, מסמנת את היהודים כמה שנקרא המדכאים, הלבנים, המדכאים כנגד הקבוצות המקופחות, ובתוכם גם הפלסטינים. ובתוך האקוסיסטם הזה, האווירה היא מאוד עוינת כלפי יהודים, זה בולט בעיקר באוניברסיטת קולומביה, בהרווארד, ובמקומות נוספים, וזה מאבק מאוד משמעותי. יש שם גם עניינים של מימונים שמגיעים מבחוץ, מימון קטרי שמגיע לקמפוסים האלה, וגם על הדברים, גם הדברים האלה מטפלים, בלחשוף את המקורות מימון, בלהבין איך זה מגיע לקמפוסים, איזה ארגון מקדמים הסתה בתוך הקמפוסים האלה. המון 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 פעילות שנעשית גם על ידי הרבה מאוד ארגונים מעבר למשרדי ממשלה פה במדינת ישראל.
טוב, אצלנו כאן אני שומע שאתה בין השרים או בין חברי הכנסת המתנגדים לקידום חוק הרבנים או הרבנות או הרבנים. בוא נשמע רגע קודם כל למה, כי הרי כל חוק כמעט יהיה בו איזושהי שניות במחלוקת, יהיו מתנגדים לכל דבר שתרצה הממשלה לקדם בימים אלה.
קודם כל זה לא דומה לכל חוק, זה חוק שגם לפני המלחמה עורר פולמוס ציבורי נוקב, ולהביא חוק מהסוג הזה שיש עליו ויכוחים עזים בזמן מלחמה, זה דבר לא נכון לעשות, וזה לא משנה אם זה חוק רבני ערים או אם זה חוק אחר. עכשיו לגופו של החוק, אנחנו מדברים פה על 26 עמודים, שבעצם הסעיפים המעניינים מגיעים בשלב מתקדם במסמך, ושם אנחנו רואים שיש יותר ויותר סמכויות לשר דתות, על חשבון הרשות המקומית. למשל, להוסיף תקנים של משרות רב, למשל, שאם רב התפקיד שלו מסתיים בטרם עת, אז הוא יכול למנות, אז אם תוך 30 יום לא מתמנה מישהו חדש, אז השר ממנה.
מה רע בכך?
יש כל מיני דברים. אני חושב שאנחנו רוצים כמדיניות, בהרבה מאוד תחומים, כולל בנושא רבנות, לאפשר לרשויות המקומיות שתהיה להם את ההשפעה.
אבל הבעיה, החוק הזה נולד...
את המדיניות שמתאימה, את המדיניות שמתאימה, זו הגישה, זו הגישה שלי.
לא, לגיטימי, הגישה, עוד פעם, הכל לגיטימי וזה בסדר.
אני א' מתנגד לזה בלי קשר למלחמה, אבל אני אומר, אם עכשיו לא היה את המצב מלחמה, אז אפשר לקיים את הוויכוח, ושלום על ישראל, ומה שהחליטו, החליטו, אני לא על זה הייתי עושה עולה על בריקדות, אבל כשיש מלחמה, זה פשוט לא נכון להכניס עכשיו את הדבר הזה. יש מלחמה, פתחתם את השידור בחלל צהל מהיום, באירועים קשים שמתנהלים פה, אנחנו צריכים לחידות.
אז אני רק רוצה להציג צעד שני ברשותך.
להכנות את כל היהודים, אנחנו צריכים עכשיו להיות ביחד ומוקדם מטרה.
יש רשויות...
וזה מעשית אותנו מהמטרה, זה לא רלוונטי.
לא, ודאי, זה לא אמור להסיט אף אחד מהמטרה, מדובר בסך הכל בחוק הרבנים הראשיים, לא באיזה חוק ביטחוני שקשור למלחמה, וההפך, הטענה אומרת, שדווקא בימים אלה...
לא, יש חוקים שלא קשורים למלחמה, אבל לא כאלה שמעורבים עכשיו שערות ובלגן וויכוחים מסוימים...
השאלה היא כזאת, האם מדינת ישראל היהודית רוצה שבתקופת מלחמה, בכל עיר יהיה רב, גם בעיר שהרשות המקומית לא מקדמת בחירת רבנים.
זה לא מה שמדובר. אין שום סתירה בין זה שיש רב בעיר לבין החוק. לא, השאלה פה זה מעבר סמכויות מהרשות המקומית.
כי יש רשויות מקומיות שלא מקדמות בחירת רב, זה לא בראש מעייניהם. ואז יוצא שיש עיר שאין בה רב שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואי אפשר להאריך את כהונתו של הרב הקודם.
זה לא תורף העניין. בוא, זה לא הנקודה.
אוקיי, טוב.
זה לא הנקודה.
אני רוצה לדבר על נושא אחרון. כשאנחנו מדברים על הפוליטיקה בימים אלה, אז כולם אומרים לא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, אבל לגמרי יש פוליטיקה. אתה רואה את הצעדים של גדעון סער, השר גדעון סער, אתה רואה את בני גנץ, ממשלה כאילו רחבה, או אני לא יודע איך לקרוא לה, לא ממשלת אחדות, אבל כל אחד עושה דין לעצמו. זה נוסע לחוץ לארץ, זה אומר כך, זה אומר בית. בעצם הממשלה לא מתנהלת בראש אחד.
תראה, אני לא חושב שזה סוד שגם בתקופה כזאת יש פוליטיקה ושיקולים פוליטיים שנלקחים, וכמובן שצריך שיהיה מזה כמה שפחות, אבל בסוף זה בני אדם. ובני אדם זה פוליטיקה, בלי קשר למערכת הפוליטית הרשמית. כל ארגון יש בתוכו פוליטיקה, וכל מערכת יש בתוכה פוליטיקה, ספציפית למה שקורה כרגע. תראה, אני לא רואה בצעדים שעשה גדעון סער, צעדים שלצורך עניין מקרינים על המלחמה לרעה. אבל בצעדים, בצעד ספציפית עכשיו שעשה בני גנץ, שיוצא למשלחת מדינית לנשיא ארצות הברית, בלי אישור של ראש ממשלה, אני חושב שזה דבר שערורייתי, זה אירוע...
ומיד אחרי נסיעתו אנחנו רואים שינוי מגמה קיצוני בעמדת ארצות הברית, תוך כדי אמירות שמעוררות פה בחירות כמעט.
שינוי קיצוני לרעה, זה די שקוף מה שיש פה, ניסיון לחתור תחת ראש הממשלה, ניסיון לפגוע בראש הממשלה, ניסיון לחתור לבחירות, ובחירות פירושם גם שיהיה מאוד 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 קשה לבצע את מהלכי הסיום. זה מאריך את המלחמה, זה מכניס אותנו לסחבת, לבחבשת, דבר שהוא מאוד מסוכן. למדינת ישראל כולה, בלי שום קשר לשאלות הפוליטיות.
כן, טוב, אלו הם פני הדברים. שר התפוצות, עמיחי שיקלי, תודה רבה על השיחה כאן. תודה. כולנו מתפללים ומקווים לימים טובים.
חודש שמח כמה שניתן, ושיהיה פורים שמח כמה שניתן.
אמן.
זהו.
תודה לך על הדברים. להתראות.
תודה.
פרסומות.
ביי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ארז מלול, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך ולמאזינים.
סיימנו הרגע שיחה עם השר עמיחי שיקלי, בין השרים שמתנגדים לחוק הרבנים הראשיים, לחוק רבני הערים, אתה מיוזמי החוק הזה, אז יש טענה אחת, זמן מלחמה, חוק שנוי במחלוקת, ועיקר הטענה שהחוק הזה הוא פשוט לא טוב, הוא לוקח סמכויות מהרשות המקומית, ומעביר את הסמכויות לשר לשירותי דת בכל הקשור למנויי רבני ערים. תעשה לנו סדר לגבי החוק.
ככה. א', זה לא נכון, וגם מה ששיקלי אמר, והייתי בערוצים אחרים, וציטטו אותו, שזה כאילו חוק של שעה, של המפלגות החרדיות, זה גם לא נכון, זה חוק של כלל ישראל. עכשיו אני אעשה סדר. עד היום היה בלוקה ומבולקה, בכל קשור לחוק מינוי רבנים. ובג"ץ העיר את זה במספר פסקי דין, וקרא למשרד לשירותי דת לחוקק חוק שיסדיר את כל הנושא. זה טלאי על טלאי, היה תקנות וחוזר מנכ״ל וחוק ישן מאוד. ואנחנו פשוט הסדרנו את כל העניין של מערכת בחירת רבנים בחוק אחד, מוסדר, מבואר, דבר דבור על אופניו, וכל הטענה שלקחנו, לא לקחנו שום דבר, מה שהיה רק הסדרנו, הפוך, הכנסנו יותר חברי מועצה, כל חברי מועצת העיר נכנסו לגוף הבוחר, דבר שלא קרה, אדרבה, נתנו לכל נבחרי הציבור לתת להיות שותפים להליך הבחירה, הכנסנו את מועצת הרבנות הראשית, חברי מועצת הרבנות, לא כולם, רבע מהגוף יהיה חברי מועצת, שהם נבחרו על ידי 150 נבחרי ציבור, שרובם ראשי עיר, ככה שהם גם מייצגים את הציבור, וגם מבינים מה זה תפקיד של רב, כי יש להם את הניסיון, זה אנשים גדולי הדור מבחינת עולם הרבנות. וגם השר, יש לו סמכות, הוא נבחר במדינה דמוקרטית, הוא אמון על מערכת כל נושא הדת, שיהיה נציגים מתוך העיר שמאפיינים את כלל האוכלוסייה מבחינה חברתית.
אז אני רוצה לשאול, חבר הכנסת ארז מלול, מה קורה אם החוק הזה לא עובר? מה הנזק? מה יקרה? מה קורה?
פשוט אין רבני ערים. ידידי, היום בעשרות ערים אין רבני ערים, דבר שפוגע בכלל הציבור, עוד פעם, זה לא קשור לציבור חרדי או אחר.
כלומר, עכשיו אחרי הבחירות לכלל... לרשויות המקומיות, לא יתחילו לקדם תהליך
לא שבחירת... לא יתחילו בהליך, אי אפשר להתחיל, כי זה תהליך מסוכבל, מסובך. למשל, חבר מועצה, כן, לפי היום, שלא נכלל בגוף הבוחר. ראש העיר לא רוצה להכניס אותו. מה הוא עושה? הוא אומר, ראש העיר משיקוליו האישיים, הוא עותר לבגץ, עוצר לך תהליך, וזה מה שקרה ב-20 שנה האחרונות. ראש העיר לא רוצה רב עיר, לא מתאים לו לאג'נדה שלו. זה שחלק מהציבור זקוק, או רוב הציבור אצלו בעיר זקוק לצרכי דת, ומי לא זקוק היום? ריבונו של עולם, מערכת כשרות, להבדיל, בקבורה, ראית את משרד השירותי דת במלחמה הארורה הזאת, איך נתנו שירות בכל הנושא הקבורה, קבורה וזכו למקום ראשון. אנחנו לפני פסח, כל הגלת כלים, כל ההכשרות, שאלות ותשובות, שבת הגדול. בוא, התפקיד של רב הוא לא פחות מראש עיר. ראש עיר עשינו באמצע המלחמה חוק לעשות בחירות, למרות שזה גרם להרבה פילוגים. כל הצדיקים למיניהם שמדברים על פילוגים, זה חוק מפלג. למה לא הטלתם וטו על בחירות לרשות? כי זה היה אינטרס שלכם? ראית מה קרה בקריית גת, אתה בטח יודע, מה קרה ברחובות, איזה מלחמת דת על ראש צעיר שהם שתי מועמדים בכלל לא שייכים לציבור החרדי. אז פה בחוק הרבנים זה כאילו באים, אני אומר, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, לעשות עלינו סיבוב, לעשות על הציבור סיבוב, על הסבל של הציבור סיבוב, ולקושש קולות כאילו זה בגלל שזה חרדים, זה לא חרדים, וחבל שאנשים לא חושבים כמה צעדים לטובת האזרח. מה שכן אנחנו עושים, הח"כים, במיוחד במפלגת ש"ס.
טוב, אז אחרי הדברים האלה יהיה מעניין לשמוע באמת בסופו של דבר למה קיבלתם החלטה לא לקדם את החוק הזה.
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני באמת שאלה טובה. אני אגיד לך, יושב ראש התנועה מאוד רגיש לציבור, לכלל הציבור הישראלי בתקופה הזאת. אנחנו נמצאים במלחמה, יש חטופים, מפונים, משפחות שכולות חיילים בעזה, והוא ידע ש... הוא ראה את הנולד שעל ידי החקים שמדליקים את האש, המדורה יכולה להיות גדולה, ואין הצער שווה בנזק המלך, אנחנו נקרא את זה שבוע הבא. והשיקול הוא לטובת כלל ישראל, להמתין, לקחת עוד קצת אוויר עם החוק הזה, למרות שזה חוק טוב, זה חוק ש... ידידי שמחה רוטמן, שהוא יוזם החוק, וקיים מספר דיונים בוועדה, איזה 12 דיונים, ודיונים בין הוועדות, בין דיוני הוועדות, והייתי שותף לרובם, כדי להגיע להסכמה, גם עם הגופים, כל מיני עמותות, ארגונים שמבינים ברבנות, שמתעסקים בזה, גם עם החקים מהאופוזיציה, והייתה הסכמה, רק לצערי, חלק מהח"כים רצו קצת להתפרסם, הרבה זמן לא התפרסמו, אז הם יצאו לכותרות בדבר הזה. אז יושב ראש התנועה החליט, בואו נעשה סטופ לטובת עם ישראל, ראינו מה קרה ברפורמה, ראינו מה קרה, אנחנו בתקופה רגישה, והוא החליט מה שהחליט, וכמובן אנחנו מחויבים לקבל את ההחלטה שלו. החלטה צודקת.
כלומר, למרות שהחוק חשוב, נחוץ, תיארת, הסברת למה הוא חשוב ונחוץ, בגלל שהחוק הזה אולי לא מקובל על כל חלקי החברה הישראלית בעת הזו, מוותרים
עליו. לא, הוא מקובל, על חלקי החברה הישראלית הוא כן מקובל. אין אחד מהציבור, זה מה שאני אומר, אנחנו עשינו דיונים ושמענו את כל הגופים המייצגים את כלל הציבור.
אז בעקבות זה גם חוק הגיוס לא יעבור.
מכל הארגונים, מכל הדתי-לאומי כזה, ודתי-לאומי לייט, וארגוני הרבנים, ורבני אזורים, ורבני ערים, יושב ראש ארגון הרבנים היה נוכח, הרב דוד אוחיון בדיוני הוועדה, ורבני יישובים, ושמענו את כולם, והכנסנו הרבה שינויים.
אין בעיה, אבל זה זמן מלחמה, והחוק הזה לא עובר טוב, אז
בדיוק כמה ח"כים רצו לנצל את המצב, זה קל מאוד.
זה גם הסיבה שגם חוק הגיוס לא יעבור?
נגד ציבור החרדי, כאילו זה שייך לציבור החרדי, זה שייך לכלל הציבור.
האם גם חוק הגיוס לא יעבור בגלל הנימוק הזה? הרי גם הוא אותו דבר, מפלג.
זה תחום, איזו חכמה מכיר את מקומו, ובמופלא ממך אל תדרוש, זה נושא שאני באמת לא מבין, לא מתעסק בו, זה כבר שייך לגדולים, להנהגה, ליושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, למועצת החכמים, מה שיחליטו ומה שיעשו, ואני יודע שיושב ראש התנועה פועל שעות, כמו שהוא עושה בקבינט הביטחוני המצומצם, כל מה שהוא עושה, שהוא נפגש עם משפחות החטופים, כל התקציבים שהוא הציג עכשיו לנושא הבריאות בעת הזאת וברווחה, אני סמוך ובטוח שבעזרת השם יגיעו לדבר טוב. אני באמת לא מבין בזה.
טוב, אתה יודע, אנחנו מנסים להבין. בסוף יש פה ממשלה ש 18 חברים ממנה, 18 הם נציגים חרדים. חוץ מתקציבי מערכת החינוך שהצליחו איכשהו לעבור, למעט אופק חדש, כל ההסכם הקואליציוני עם המפלגות החרדיות לא מומש, לא התקיים. נכון שיש מלחמה, אבל יש צרכים בוערים לציבור גדול ששלח נציגים לכנסת, ובכל דבר מתקפלים, כל דבר זה לא מתקדם, זה הוויטיל וטו, כאן ממחקים אחרי המלחמה, החוק הזה תלוי בבגץ, את החוק ההוא כרגע מקפיאים, אופק חדש שהמורים ימתינו ויחכו כי הם חרדים, וכן על זה הדרך. אז תשמע, זה ממשלה שמשותקת.
לא בדיוק. בוא, כולם, אנחנו בתקופת מלחמה, ובתקופת מלחמה צריך להתחשב, איש את אחיו יעזורו, אבל בוא נסתכל על חצי כוס המלאה. תקציבי הבריאות עלו לטובת כלל ישראל, משרד שברשות בידי ש"ס, תקציבי הרווחה. דרך אגב, פרופו תקציבי הרווחה, היום ארגנתי בכנסת יום שלם לכבוד כל העובדים והעובדות הסוציאליים בארץ ישראל, שעושים עבודת קודש בעת הזאת עם המשפחות השקולות, עם משפחות החטופים, עם משפחות המפונים. יום שלם של כינוס ובאמת התרגשות. יש אז דיברנו על תקציבי הרווחה, יש את התלושי מזון שקיצצו אומנם, אבל זה עדיין קיים, ויש הרבה כסף לחלק לכל מיני מסקקים ועניים עמך ישראל. יש את התקציב של כל השירותי הדת שעכשיו מטפלים, ותגברנו בנושא הקבורה ונושאים אחרים. הרשויות המקומיות קיבלו תקציבים. בוא נסתכל, נכון שלא קיבלנו את מה שאנחנו אמורים, אבל בעת המלחמה אין מה לעשות, חייבים להתחשב, יש הוצאות מרובות בכל, בנושאים ביטחוניים, בנושאים אזרחיים, ומי אנחנו הראשונים שידענו את זה ועזרנו, ותראה את התקציב של שכחתי את שר העבודה, כמה תקציבים הביא לגבי אנשי המילואים, נשות המילואים, זה העת הזאת, והציבור תומך בנו, אוהד אותנו. עכשיו דיברנו על בחירות הרשויות, הסתובבתי בארץ וראינו את ההדה, ראינו את ההצלחה של שץ בבחירות הרשויות, בכל הארץ, וזה אומר דרשני שאנחנו עושים את עבודתנו נאמנה, ובאמת כואב הלב, אבל לא אנחנו בחרנו את המלחמה, לא אנחנו פתחנו במלחמה הזאת, וזה התוצאה.
חבר הכנסת ארז מלול, תודה רבה על הדברים כאן.
תודה רבה, תודה, בשורות טובות, תודה רבה.
להתראות. עכשיו אנחנו עם בן דרור מיני, שלום, מה שלומך?
שלום, שלום. נקווה לימים יותר טובים.
כן. אני מנסה להבין מה קורה. אתה יודע, תמונת המצב. הנשיא ביידן, אנחנו שומעים אותו שוב ושוב. אמירות שמעולם לא נשמעו מנשיא ארצות הברית נגד ישראל בזמן מלחמה, אבל הוא מחריף את הטון. גם בבית הלבן גורמים מטעמו. אנחנו במקביל רואים את הבחירות בארצות הברית, שגם המועמד השני, טראמפ, נהיה פתאום לא מאוהדי ישראל בלשון המתה. המסע ומתן עם החמאס מושך אותנו לעוד חודש ולעוד חודש, ולא מתקדם שם שום דבר. אנחנו ממתינים בכניסתנו לרפיח, ואני שואל, האם איבדנו את המשילות כאן? האם אנחנו בעצם תלויים בכל כך הרבה גורמים שאנחנו משותקים?
כן, א', אנחנו תלויים בהרבה מאוד גורמים, וזה היה ברור מלכתחילה, ותסלח לי על חוסר הצניעות, אבל כתבתי את זה כבר ביום הראשון, כלומר בשמיני באוקטובר, במאמר שפרסמתי, ופרסמתי אותו שוב ושוב בכל מיני הקשרים. העליתי את הטענה שמה שיחריע בסופו של דבר זה הכישלון המדיני. למה? זה לא שהייתי נביא, זה לא שאני אסטרטג, אבל זה בדיוק מה שקרה בעימותים הקודמים, מלחמת לבנון השנייה, והמשך בעופרת יצוקה ובצוק איתן. תמיד זה קרה. תמיד הלחץ הבינלאומי עצר את ישראל, תמיד היו הפגנות שזלזלנו בהן, ובסופו של דבר ההפגנות האלה השפיעו על הגורמים הפוליטיים. עכשיו, כשמדברים על מה שקורה עכשיו, הנה, זה בדיוק מה שתיארת לגבי הבית הלבן. זה קורה בצמרת המפלגה הדמוקרטית, וזה עצוב, זה עצוב, כי נקודת ההתחלה שלנו הייתה אדירה, מדהימה, מעולם לא הייתה מלחמה מוסדקת כל כך. מול
היה ארגון, מומנטום אדיר בעולם.
נכון, לא רק זה, לא רק זה, אלא שכאילו היה לנו פה, כאילו כל הקלפים היו כביכול שלנו. למה? כי בעצם נלחמנו בארגון הטרור הרצחני ביותר, שהוא יותר גרוע. אומרים חמאס זה דאש, לא נכון, דאש זה חמאס, חמאס יותר גרוע מדאש, כל מי שמכיר את האידיאולוגיה ואת ההתבטאויות של המנהיגים, דבר שלצערי, לצערי לא השתמשנו בו מספיק. אבל הזמן עובר, הימים עוברים, והתמונות של השבעה באוקטובר נשכחו, ונשכחו, ונשכחו, ומה שצץ בחדשות, וזה היה ברור שזה יקרה, היה ברור שזה יקרה, זה תמונות ההרס והחורבן מרצועת עזה. ואז כמובן, לא עברו ארבעה ימים לא עברו, והתחילה להופיע טענת הג'נוסייד נגד הפלסטינים. הראשון שפרסם אותה היה מישהו בשם רז סגל, ישראלי כמובן, יהודי, שחי בארצות הברית, ואלה הייתה טענת הג'נוסייד, אבל זה התפשט, התפשט. זה עבר מהקיצוניים, אנטישמים, כולל יהודים אגב, למי שלא יודע, יש יהודים אנטישמים. אבל זה התחיל מאצלם, וזה התפשט הלאה. ואנחנו רואים מה קורה. אבל יש פה גם, אני לא רק מאשים את האחרים, ולא אומר, חבר'ה, מה קורה לכם? אתם לוקים בעיוורון? כן, הם לוקים בעיוורון. אבל זה גם עיוורון שלנו. גם עיוורון שלנו. עיוורון של לא ידענו בעצם להתנהל בדרך הנכונה והראויה, כדי למנוע את הבעיה שהייתה צפויה מראש.
תשמע, אתה אומר, אתה יודע, דברים נוכחים, אפשר לחתום על כל מילה, אבל מצד שני יש פה ממשלה, יש ראש ממשלה, יש רמטכ"ל, יש מערכת ביטחון, הם יודעים בטח את מה שאתה אומר, אתה יודע, כצופה מן הצד עכשיו, ומה, איזה כלים יש, מה אנחנו צריכים כן לעשות?
אז א', כאילו, נכון שיש מערכת, אבל אני לא מדבר לצד הצבאי, אתה יודע, אנחנו, אתה ואני עיתונאים, נכון? ואנחנו אנשים שנדמה לנו שאנחנו יודעים הכל. לא, אנחנו לא יודעים הכל. ואני משתדל לסמצם את עצמי לדברים שאני מכיר. אני לא רוצה להגיד לך שום דבר על הצד הצבאי. ישראל שם, כאילו, פוגעת בהם. מה, אם היא מביסה אותם, לא מביסה אותם, לא יודע. אני כן מכיר את הצד המדיני. זה תחום שאני מתמחה בו. הדימוי היום והנורא של ישראל במדיה ובאקדמיה, כתבתי על זה ספר. בתחום הזה אני מבין, וזה היה ברור מראש, שאנחנו יכולים להיכשל. אז אני לא, בעניין הזה אני לא יכול להשים את הרמטכ"ל. לרמטכ"ל יש לו את האחריות שלו על מה שקרה ב-7 באוקטובר. אני מדבר על האחריות של מי שהוביל אותנו מ-7 באוקטובר עד עכשיו, בידיעה שהקמפיין הבינלאומי נגדנו יהיה רציני ומשמעותי ומשפיע. וכן, יש לי טענות לממשלה הזאת, על כל האגפים שלה, זאת אומרת, מנתניהו עד גנץ ואיזנקוט. איפה הייתם? מה, לא ראיתם שזה הולך לקרות? היו יכולים לעשות כל מיני דברים. סתם, דבר שאני העליתי כבר מהשבוע הראשון. הצעה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. ישראל צריכה להציע הפסקת אש. ישראל, לא החמאס, הפסקת אש, אבל בתנאי כמובן, בתנאי לא הפסקת אש של האנטי-ציונים והאנטישמים, אלא הפסקת אש שלנו, בתנאי שאתם משחררים את החטופים וגורמים לפירוז הרצועה. אגב, בהתבסס על הצעות בינלאומיות שכבר היו בעניין מלפני שנים. אבל לא עשינו את זה. למה לא עשינו את זה, ריבונו של העולם? היינו מונעים לא את כל הקמפיין נגדנו, אבל חלק די רציני ממנו. אבל עשינו טעויות.
אתה אומר את זה מתוך הבנה או מתוך הנחת עבודה שהחמאס יסרב?
בוודאי. בוודאי.
החמאס אומר בתמורה להפסקת אש מלאה.
קוראים לזה, לא, קוראים לזה win-win. למה זה win-win? ואני כתבתי על זה כבר פחות או יותר מהשבוע הראשון. למה אני אומר שזה win-win? כי אם החמאס יגיד כן, הרווחנו. גם יש לנו את החטופים ביד, וגם יש את פירוז הרצועה. מה יותר טוב מזה? אם עכשיו הסיכוי שהוא יגיד כן, שזה כן. יקרה, הוא בערך...
דמיוני, כן.
כן, אבל החמאס יגיד לא. אז במקום שהכותרות יהיו, ישראל מסרבת להפסקת אש, החמאס מציע הפסקת אש, הכותרות יהיו הפוכות. ישראל מציעה הפסקת אש, החמאס מסרב. זה לא יוריד את כל האנטישמים. אבל את אלה שלא אנטישמים, ולמרות זאת הם נגדנו, עליהם זה כן היה משפיע. אבל את הדבר הפשוט הזה, הפשוט, לא עשינו.
טוב, תובנה מעניינת, ואולי עדיין אפשר לעשות
אותה. ואגב, כשאני כתבתי את הדברים האלה, אז טענו נגדי, שמאל קיצוני, הוא מציע הפסקת אש.
הפסקת
אש. תקראו, ריבונו של העולם, תקראו על מה אני מדבר. בואו נהיה קצת יותר מתוחכמים מאשר לא לעשות שום דבר ולצפות שזה יהיה שונה. אבל היינו בסרט הזה, בצוק איתן, באופרת יצוקה, בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, היינו. אנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות. אבל לצערי, גם אנחנו סבלנו בעיוורון, ואנחנו צודקים, אבל גם טיפשים.
בן דרור ימיני, תודה רבה על השיחה כאן.
בשורות טובות. תודה, וערב נעים, תודה.
להתראות. פרסומת. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. עכשיו איתנו הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו. שלום הרב.
שלום וברכה.
אנחנו נמצאים בערב ימי הפורים, תענית אסתר, ימי הפורים, לך כנוס את כל היהודים. אנחנו גם בעת מלחמה, מצד אחד שמחה, מצד שני מלחמה, אימו אנוכי בצרה. איך מחלקים את שני הניגודים האלה ביחד?
קודם כל, צריכים לזכור דבר אחד חשוב. צריכים לזכור שגם היום, היום היה יום ט' באדר, גם היום הזה כתוב בשולחן ערוך כיום תענית, יום צום. רק זה תענית יחידים. כתוב שביום הזה, ביום ט' באדר, כך מופיע בשולחן ערוך סימן תק"פ, ברשימה של יומות, של ימים, של צומות, של תעניות שצריכים לצום, וביום הזה הייתה מחלוקת ראשונה של בית הלל בבית שמאי. בעצם העובדה של מחלוקת היא ביטוי חריף לסיבה לתענית. אנחנו שומעים כאן שערי שכחת התורה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מעביר ליהושע, יהושע מעביר לזקנים, לזקנים ונביאים, ואנשי כנסת הגדולה, וחזל מתארים לנו בגמורה בסנדרין, ויש גם ברמב"ם פוסק, בכל עיר ועיר הייתה סנדרין קטנה, ובפתח הר הבית היה בית דין קטן, ובפתח של העזרה היה עוד בית דין, ואז בית דין הגדול יושב בלשכת הגזית, וכל מה שלא הגיעו למסקנה בבתי הדין האזוריים הקודמים, בלשכת הגזית מוכרעת ההלכה בצורה ברורה, חד משמעית. והנה יש מחלוקת. כלומר, התורה כבר לא ברורה, לא חלקה, לא חדה כל כך, אז זה חיסרון בהבנת התורה, זה חיסרון במסירת התורה, וגם מחלוקת כשלעצמה היא דבר גרוע, ולכן זה היה יום צום, ט' באדר, יום צום על ירידה בהבנת התורה, על עצם המחלוקת, ועל עצם עובדה שיש מחלוקת בעם ישראל. אז קודם כל, כשאנחנו עומדים בסוף יום ט' באדר, בואו נזכור את הנקודה המהותית הזאת, ובואו נחפש לעצמנו להוסיף כוחות בתורה, להוסיף עוד מאמץ בעמל ובהבנת התורה, ולהמעיט מחלוקת. זה הבסיס. כי כשאסתר מבקשת ממרדכי, היא אומרת, צומו עליי, וגם אני ונערותיי יצום כן. אל תחשבו שזה יהיה צום פרטי רק שלי. זה יהיה צום שלי ושלכם, וכאשר כולנו יחד מתפללים, וזה לא משנה, הנוסח אומר האריז"ל, 12 שבילים מובילים אל אבינו שבשמיים. אז אתה יכול בנוסח אשכנז, בנוסח ספרד, בנוסח עדות המזרח, בנוסח יוצאי מרוקו, בנוסח תימן, כל השבילים הללו זה רק נוסחים, אבל אצל כולם מתחילים, אם ברוך שאמר, אצל כולם זה אותו שמה ישראל, וכולם ביחד, ביום התפילה הגדול, שהוא יום תענית אסתר. כי הרי הצום הזה, התענית הזאת, כתוב בשאילתות, וכתוב במרדכי, והטור כותב את זה להלכה, זה יום צום שכל מהותו, ומקדימים אותו ליום חמישי, לא ליום שישי, לא בגלל שיש בעיה להיכנס מעונה לשבת, אלא בגלל, אומר הטור, שזה יום שיש בו סליחות, ותפילות הרבה, אז לא רצו להטריח ביום שישי. ביום חמישי יש לנו תחנון ארוך, יום תפילות. יש את הסליחות של תענית אסתר, ויש את מה שאומרים לנו הפוסקים, גם חשוב לומר את פרק כ"ב בתהילים, למנצח אל איילת השחר, שאת הפרק הזה אמרה אסתר, כאשר היא התקרבה אל בית המלך. היא חוששת, היא מפחדת, אבל היא יודעת דבר אחד, בך בטחו אבותינו, ובזה שבטחו, ותפלטמו. כלומר, אם אנחנו נבטח, אם אנחנו נשמח ונגיל בישועתו, ונאמר לבורא עולם, אנחנו יודעים שאתה תושיע אותנו. אז כבר אמר דוד המלך, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. ברגע שאני כל כך בוטח בחסדך, כבר עכשיו אני שמח. וצריך לזכור גם פסוק נוסף, יהי חסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. ככל שנייחל, ככל שנקווה, ככל שנתפלל, כך גם נזכה שחסדו יהיה גדול אלינו. אז בואו ננצל את יום התפילה הגדול של תענית אסתר, וכולם כאחד להתפלל למען כל כלל ישראל, לקרבה לבורא עולם, לקרבה בינינו, להצלחתם של הלוחמים, ולחשובם הביתה כשהם יצליחו לחזור עם החטופים, כולם בריאים ושלמים.
אמן.
ונתפלל לשמחה שלמה, שבעזרת השם תהיה שמחתו של כל עם ישראל.
אמן, אמן. שיתקבלו התפילות, הדברים המעוררים. תודה רבה, כבוד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
תודה, בשורות טובות לכולנו.
אמן, בשורות טובות, פורים שמח. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לשלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה לכם, מאזינים. נשוב מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי.